ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרמב״ם כתב את ספרו היד החזקה, הוא יסוד ההלכה בעם ישראל. הוא פתח אותו בחלק המדע שהוא כותב עליו, שהוא כותב בו את עיקרי דת משה רבינו. זהו ספר המדע. והנושא הראשון שלו הם הלכות יסודי התורה. יסוד החיים הוא האמונה בהשם יתברך. דברי הגמרא במסכת מכות, בך וקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. הנושא השלישי ביד החזקה בעצם הוא הנושא השני, הלכות תלמוד תורה, כמו שנראה, ואחר כך הלכות עבודה זרה, ומתוכם הוא חותם בהלכות תשובה. אלו הנושאים המרכזיים שעליהם בנויים עיקרי דת משה רבינו. אבל לפני שהוא כותב את הלכות תלמוד תורה, הוא כותב נושא השני שהוא קודם להלכות תלמוד תורה. והנושא השני הוא הלכות דעות, היינו הלכות המידות והלכות ההנהגות. וכמובן ההסבר הוא שדרך ארץ קדמה לתורה. ראשית, התורה היא הדבר החשוב ביותר, אבל לפני התורה יש הלכות דעות, דרך ארץ, שעל גביהם נבנית קומת התורה וקומת התלמיד חכם. בהלכות אלו בונה הרמב״ם את דרך התנהגותו של אדם מישראל, את הנהגתו ביחס אל הגוף שלו, ולסדרי חיים מתוקנים. בפרק ה' עוסקו בצורת החכם, והוא כותב כך בהלכה א', כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו. אנחנו היינו אומרים תלמיד חכם. תלמיד חכם הפשט הוא שאדם צריך להרגיש תמיד שהוא ממשיך להיות תלמיד, לא נהיה חכם. כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהם משאר העם, הוא מייצג את החוכמה, החוכמה האלוקית, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו, במשקהו, בדיבורו, בהילוכו, במלבושו, בחלקול דבריו, איך הוא מדבר עם אנשים, במסעו ומתנו, ויהיו כל המעשים האלה נעים ומתוקנים ביותר. זאת אומרת, בן תורה, נושא התורה, החכם, התלמיד חכם, צריך להיות שונה, ניכר בהנהגתו משאר בני אדם. הוא צריך יותר להיזהר במידות, בדרך ארץ, בהנהגות יותר משוכללות. מדוע? זה פשוט. הוא נושא את התורה. הוא השגריר של התורה. הוא השגריר של ריבונו של עולם, כי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שגריר שמייצג את מדינת ישראל צריך להתנהג ולהופיע כשגריר. קצין בכיר שמייצג את הצבא צריך להופיע ולהתנהג כקצין בכיר. נושאי התורה הם נושאי שם השם בעולם, והדבר הנכבד ביותר בעולם הוא שם השם. וריבונו של עולם היא התורה. אז לכן כותב הרמב״ם בהלכה ו', צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. ההנהגה של התלמיד חכם, של נושא התורה, היא הנהגה של צניעות יותר. ובהלכה זין, תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו כבהמות וחיות. דברי חכמים בנחת נשמעים, לא יגביע קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם הבריות. אבל אם הוא ידבר בנחת, צריך להיזהר שלא יראה כגס רוח, כבעל גאווה. זאת אומרת שהמלבוש של הבן תורה, התלמיד חכם, החכם, צריך להתאים לעניין הזה. ההנהגה שלו שהוא עומד בתור לאוטובוס צריכה להתאים לדבר הזה. ההנהגה שבה הוא ישאל את הנהג, לאן הוא, איפה התחנה שהוא צריך לעצור. הדרך שהוא בא יעמוד בתור לקבל איזשהו משהו. אם זה יהיה בצבא לקבל נשק, אם זה יהיה בישיבה לקבל את המנה בארוחת הצהריים וכדומה. ההנהגה שלו היא הנהגה יותר עליונה. כך צריך להיות, אומר הרמב״ם. זה חלק מעיקרי הדת היהודית. כך אמר לנו הרמב״ם, מה זה ספר המדע? יש כאן הלכות מפורטות בהלכה ת', מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נקי, ולא כתם, רבב, גם לא בגדי מלכים. זאת אומרת, יש כאן הרבה הלכות איך צריך להתנהג אותו נושא התורה, אותו נושא שם השם בעולם. במילים אחרות, אנחנו. נדמה לי שיסוד הדברים הוא שאנחנו לא מספיק מוכירים את מה שאנחנו עושים כדבר נכבד. ללמוד תורה זה הדבר החשוב ביותר בעולם, כך מלמד הרמב״ם פה בסדר, אחרי האמונה בקדוש ברוך הוא. והעמידות וההנהגות של לומד תורה הן קודמות בחשיבותם. הן קודמות. המשמעות המעשית של הדברים היא שכשאדם בא, בחור, בא לישיבה או בא לישיבה, הוא צריך לעצור ולחשוב, למה באתי לכאן? מי אני? מה אני? לאן אני רוצה להגיע? אנחנו באים לישיבה כולנו כדי ללמוד תורה, כדי להיבנות כבני תורה. אם יגיד מישהו בגאווה, נרגיש בעלי גאווה בגלל העניין, נגיד לו חס וחלילה. הרמב״ם כתב בהלכה ח', לא יהלך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי, שלא יתנסה בהליכתו, בדיבורו ובנהגתו. זאת אומרת שגם נדרש ממנו או מאיתנו יותר גם בתחום הזה. אבל פה אפשר לטעות. הכרת ערך חשיבותו של מה שאנחנו עושים, זוהי לא גאווה. כותב הרב במוסר אביך, בהמשך לדברים של לא תתנה ענווה דהי כהנה, כותב הרב, אמנם שמירת הראוי לפי ערכו באמת, כשהוא בלי התאה, הוא לא מטעה את עצמו, נראה שאין בזה משום גאווה כלל, ועד רבה מצווה נמי איקה. יש מצווה על האדם להכיר את מה שהוא עושה, להכיר בחשיבותו. זכיתי לשמוע יהודי מיוחד בדור הזה שהיה, הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, בעל עלי שור, ושמעתי ממנו משפט פעם בערב יום הכיפורים. זה חיסרון גדול, הוא אמר, כשאדם לא מודע לחסרונות שלו. אבל זה חיסרון יותר גדול כשאדם לא מודע למעלות שלו. כמה חוכמה תמונה במשפט הזה. חשוב שנכיר בערך מה שאנחנו עושים. באנו לישיבה, לישיבה בבחירה חופשית, למקום של תורה, למקום של תלמידי חכמים, וצריך להכיר בזכות הזו, בערך הזה. ומכאן נובע דבר פשוט, שההנהגות בישיבה הן צריכות להיות הנהגות אחרות מאשר בהנהגת החיים בעולם בדרך כלל. אם ארצה לנסח, אומר כך, כמו שברור לכל אחד שהשבת היא המקדש בזמן, גם ישיבה היא מקדש בדרך של חיים. במהות, בצורה של לומדי התורה, המקדש של דרך חיים. ומזה נגזרות הנהגות של בית מדרש, כמובן. בית מדרש, מקום שלומדים בו תורה, קדושתו למעלה מקדושת בית הכנסת, מבתי כנסיות שמתפללים בהם. אז בית מדרש שגם לומדים ומתפללים בו לעילה ולעילה. אם כן, בוודאי ההנהגות שלנו כלפי החיים וכלפי הדברים השייכים אל החיים בבית המדרש צריכות להיות מחושבות יותר. אבל לאור מה שלמדנו, כמובן שגם ואולי יותר בפנימייה, בכל מקום ששייך לישיבה, צריך לשמור את הנהגת, את צורת, את מודל התלמיד חכם. דיבור מכובד, כבוד אל החבר, התחשבות בחבר, לבוש תנוע. הנהגה של בני תורה היא הנהגה אחרת. מתוך כך, אם אדם ייבנה מתוך הדבר הזה, וניבנה, אז בוודאי אדם מתנהג גם בצורה כזו בביתו בבין הזמנים. הוא נושא שם השם בעולם. זה לא עבודה לישיבה, זה צורת חיים. אנחנו נושאים את שם השם. אנחנו נושאי התורה. הרמב״ם הרי כותב את ההלכות לכל מקום שבו החכם נמצא. צריך לחשוב על זה, וצריך להסיק מכאן את המסקנות המעשיות, כל אחד לעצמו, בחשבון נפש אמיתי ושקט עם עצמו. באתי לישיבה, או באנו לישיבה, כמקום השבת של החיים, כמקום המקדש של החיים, בשנות המקדש של החיים שלנו. באנו לישיבה כמקום המקדש של החיים שלנו, וכשנות המקדש של החיים שלנו לאורך ימים ושנים טובות. הרי זה ברור. זה נוגע לכל שטחי החיים. ובפרט בעצם העניין, וכמו שאמרתי, זה יכול להיות נוגע איך אדם נוהג בכביש כשהוא נוהג ברכב. הוא שייך למדרגה הזו שהרמב"ם מדבר עליה בהלכות דעות. התחלנו לדבר בשבוע שעבר על נושא היחס למכשירי הטכנולוגיה המשוכללים אשר ברשותנו. ומאז אנחנו ממשיכים לדבר בזה בישיבה כל הזמן. ובוודאי המכשירים הללו נועדו לתועלת מרובה בחיינו ובחיי עבודת השם שלנו כעיקר החיים. אף אחד לא חושב הרי אחרת מן היושבים כאן. אבל הדברים שאמרנו היום, שלמדנו היום ברמב״ם, מחייבים אותנו ליחס שונה גם לנושא הזה. והאמת היא שהיה אפשר גם בלי זה, משום שהעולם המודרני, הרפואי והנפשי כיום, מתחיל להתייחס אל הדברים. אבל אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו יותר, ובפרט בישיבה, ובפרט בבית המדרש, אבל גם בפנימייה. גם במדרגות של, של הישיבה באיזה מקום. לא משנה, בכל מקום שבו אדם נמצא. כי ריבונו של עולם הרי נמצא בכל מקום, ואני עם עצמי נמצא בכל מקום. וזו הנקודה העיקרית. בספר DSM, זהו ספר האבחונים שהוא התנך, מוגדר כתנך של הפסיכיאטרים. ספר DSM יוגדר מתחילת השנה הלועזית. אני לא רוצה לומר השנה הבאה, כי זהו שנה הבאה, זה בראש השנה. אבל יוגדר מתחילת השנה הלועזית, כך כותב דוקטור איתי גל, העוסק בעניינים, ואפשר לבדוק את הדברים היום. יוגדר שמי שלא מסוגל מלהפסיק לבדוק מה חדש דרך הסמארטפון או המחשב, נשים לב, סובל מהפרעה נפשית. זה לא העולם של בית המדרש, זה העולם שהרמב״ם מדבר עליו ביסוד הלכות דעות, היינו הלכות בני אדם. הלכות בני אדם ככלל. ויותר מזה, התמכרות לאינטרנט, ואף אחד לא נהיה מכור ברגע אחד. התמכרות עוברת בשלבים. התמכרות לאינטרנט במצב יותר חזק מפחיד. אבל יהיה כתוב בספר הזה שזו מחלה פסיכואטרית. אולי אני לא מדייק את הפסיכואטרית. פסיכיאטרית. מחלה פסיכיאטרית. כך היא הוגדר בספר הזה. אני רוצה לקרוא לכם מאתר רפואה על ערך התמכרות לאינטרנט של ויקי רפואה. בני האדם, נדבר על הקדמה, אינם נתונים עוד למגבלות גיאוגרפיות בזכות ההמצאות. זה ברור שזה כדי לגלות את תורתו של משיח. אין מחסום בעולם. כל העולם הוא כפר אחד של והיה השם למלך על כל הארץ. מי שלא מבין את זה, לא התחיל להבין מה זה הדברים האלה. כגון טלפון, טלוויזיה, פקס ומחשב. הסביבה הטכנולוגית שבה אנו חיים שינתה את אופי שעות הפנאי לאפשרות של חשיפה וכו' וכו'. אנחנו קוראים לדבר הזה שנקרא שעות הפנאי. זה לא זמן הסדר, וזה בין הזמנים, וזה לא הזמן שאני צריך לאכול, וזה לא הזמן שאני צריך לישון. אנחנו קוראים בהגדרה של הפוסקים לדבר הזה ביטול תורה. צריך לבדוק כל דבר. אם אחד צריך משהו לנפש שלו, בסדר. עכשיו הוא צריך משהו, צריך לבדוק. בדיקה אמיתית. אבל ההלכה קוראת לדבר הזה, תרבות שעות הפנאי, קוראת לזה ביטול תורה. וחז"ל אומרים, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה וביטולה של תורה. ומכאן הולך ומונה ומפרט את הנזקים בשימוש המופרז. אפידמיולוגיה, מה פירוש הדבר? תלות באינטרנט. הפרק השני הוא אתיולוגיה, מפחיד מאוד. פירוש הדבר, בחירת זהות נפשית שונה שמפתח הגולש. אני מצטט, אין זמן לקרוא את הכל, או אפילו הרבה, שהיא ניגוד גמור, או שהם ניגוד, הזהויות שהיו הם ניגוד גמור לאישיות האמיתית של אותו גולש. ממש מפחיד. ועוד ועוד ועוד, ועוד לא דיברנו על גילוי ראיות בכלל, בכלל, בכלל. סוף דבר, בוודאי כל אחד שמשתמש במכשירים האלו, יש מקום לשקול. אמר לי אחד מבני הישיבה, אני לא רוכש מכשיר כזה, אני לא רוצה מכשיר כזה. אני לא רוצה, כי הרבה יותר פשוט לי ככה, הוא באמת הרבה יותר פשוט ונכון. אבל מי שמשתמש, צריך לשבת עם עצמו. בסופו של דבר זה לא אני, זה לא הרם, זה לא אמא שלו ואבא שלו. אולי זה הילדים שלו, זה נכון. ומילא זה גם החברה שמסביבו. אבל הוא צריך לשבת עם עצמו בבית המדרש, או באיזה מקום גבוה, באיזה כיתה, או מול קודש הקודשים, או בכותל. לבד. הוא ועצמו. הוא ועצמו. ולערוך חשבון נפשי כיצד להתאים את זהותו התורנית שעליה דיברנו היום לשימוש במכשיר הטכנולוגיה או במכשירי הטכנולוגיה אשר ברשותו, וחלילה לא לפתח אתיולוגיה מן הדבר הזה. זה נורא. זהות אחרת שהיא ניגוד גמור לאישיותו האמיתית. ציטוט. עבודה רבה לפנינו, ובעזרת השם כולנו מתקדמים ונתקדם, מתעלים ונתעלה, ונהיה יותר ראויים בעזרת השם לכתרה של תורה, בדעות מתוקנות. עבודה רבה, אבל מי שעובד מצליח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.